עניין עניין הזהירות הוא שיהיה אדם נזהר במעשיו ובענייניו, כלומר מתבונן ומפקח על מעשיו ורחב. הטובים הם אם לא. לבלתי עזור נפשו לסכנת האבדון, חס וחלילה, ולא להיות במהלך רגלו כעיוור באפלה. כן, אז אומר הרמח"ל, שמהי הזהירות? זהירות פירושה פיקוח. זאת אומרת שאדם הוא לא חי ככה רק מכוח ההרגלים, אלא הוא גם כן עוצר להתבונן. הוא עדיין לא מגדיר כמה צריך להתבונן, אבל יש צורך שאדם יהיה מתבונן על מעשיו ודרכיו. כן, מעשים זה מה שהוא עושה, הדרכים זה בעצם הייתי אומר המהלכים הקבועים יותר שלו, כן, שמתוכם הוא חי. כן, מהלכי חייו הקבועים. כן, הטובים הם לא, כלומר יש צורך בפיקוח. עכשיו, מי אמר שצריך את זה? זאת אומרת, השאלה נשאלת היא, הרי לכאורה, אם אדם הוא לומד תורה, כן, מתקור, אז ברור שהוא יהיה בסדר. זאת אומרת, הוא יודע שיש איסור לשון הרע, והוא גם כן יודע שצריך לשמור שבת, הוא גם יפגש עם זה מדי פעם, אז שימה שצורך בפיקוח הזה. הרי לכאורה בלימוד התורה עצמו שאדם לומד וקיום המצוות עצמן, שהוא מודע למה שמוטל עליו, כלומר למה שמוטל עליו לעשות, למה שהוא צריך לפרוש מלעשות, אבל שמה צריך בפיקוח הזה? כן, זה בעצם מה שהרמח"ל עכשיו בא להסביר לנו. מי אמר שצריך לעשות את זה? והנה זה דבר שהשכל יחייבנו ודאי. כן, רק צריך שנזכור, פה אנחנו מדברים על משהו שהוא מעבר לקיום של המצוות. זאת אומרת, יש את החיים הרגילים שאדם חי, מקיים תורה, לומד תורה, מקיים מצוות, גם כן ברור שהעצם הזה שנגיד אסור לנו, נגיד דברים מסוימים, כמו שהבאתי דוגמה, אסור לדבר לשון הרע, אז גם בלי פיקוח, עצם זה שאסור, אז אדם הוא משתדל לא לדבר לשון הרע. או כמו שאסור לעשות עבירת שבת, אז אדם יודע, בסדר, יכול להיות שהוא לא זכר בדיוק, אז הוא עוד פעם ילמד, אז הוא יזכור. עכשיו אנחנו מדברים על פיקוח מעבר לדברים שהם כלולים בעצם המחויבות שלנו הבסיסית ללימוד תורה ולקיום מצוות. כלומר, גם אם אדם ילמד תורה ויקיים מצוות, וישתדל באמת להקפיד על קלה כבחמורה, יש צורך בפיקוח הזה. כן, אז אומר הרמח"ל, והנה זה דבר שהשכל יחייבי וודאי. כן? יש איזה הכרח שכלי. אתה צריך להבין, אחרי שתבין בשכל שאתה מוכרח להיות זהיר, אז אתה יותר בקלות תרצה להיות זהיר. כן, אמרנו את זה. הרבה פעמים הרמח"ל, כשהוא מסביר לנו את הדרך של ההתפתחות, אז הוא גם כן מקרב אותנו, מקרב אותנו לדברים, במובן הזה שבהם שוכנעים שאנחנו מוכרחים לחיות בצורה כזאת. זה דבר מאוד בסיסי וצריך לדעת אותו. אדם לא מסוגל לשנות איזשהו משהו במהלך החיים שלו, אלא אם כן הוא משוכנע שבאמת הוא מוכרח לעשות את זה. אם לא תבין למה אתה צריך לעשות את הדבר הזה, אתה לא תעשה את זה. כן. יכול להיות שתבין שזה מצווה דאורייתא, בסדר, ויש לך איזשהו שכנוע עצמי שיש צורך לקיים את המצוות, אז זה מספיק. אם תבין שזה דבר כזה, גם דוגמה, נגיד, ברור לנו שאנחנו צריכים לשמור שבת. ברור לנו שגם כן כדי לדעת מה אסור ומותר בשבת, אני צריך ללמוד את השולחן ערוך. אז מספיק לי שיהיה כתוב בשולחן ערוך, ואני אהיה מודע לדבר הזה, ואז ממילא אני אקיים את הדבר. כן. אבל אם לדוגמה, נגיד, אדם, זה לא ברור לו שצריך לנהוג כמו השולחן ערוך. אז זה שזה כתוב בשולחן ערוך, זה הכי יכול להיות לקיים את זה. יכול להיות שעדות אחרות שצריך לנהוג לכם. ולכן צריך להיות ברור לנו, לכן הרמח"ל תמיד שהוא מסביר את המדרגות השונות ואת הפרטים השונים בכל מדרגה, כן, כמו שאמרתי בקודם, מנסה לקרב לנו את זה לשכל. כן, שאנחנו נפנים את העובדה שאנחנו מוכרחים לחיות בצורה כזאת. וזה חלק מהעבודה. כלומר, חלק מהעבודה זה להבין את הצורך שלה. הצורך, את הנחיצות, ההכרח שבא. כי אם לא, אז בסדר, זה ששמענו רעיון נחמד, אז בסדר, זה לא עדיין משהו שגורם לי לשנות את מהלך החיים שלי. רק אם אני ברור לי שדברים צריכים להשתנות. רק אם ברור לי שזאת הוא גם בין את הדרך. כן, לכן זה ההתבוננות שצריכה להיות לנו כשאנחנו לומדים את הדברים האלה. הנה זה דבר שהשכל יחייבי הוא בדי. כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו לברוח מעבדו נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים אליו והצלתו? אין לך פחיתות ואלה לוטרה מזה בדי. והעושה כן, אינו פחות מהבהמות ומהחדשה בצלו על נשמר את עצמו ומעל כלא וכל בהמוס ומכל משנה מהם יותר מזיק להם. הלוך בעולמו ולהתבונות עם תורת דרכו ונראה הנה הוא כסומה ההולך על שפת הנער של סכנתו ודאי עצומה ורעתו קרובה מהצלתו. כן, אומר הרמח"ל, על פי השכל אתה יכול להבין באופן פשוט שאתה מוכרח לכלול, כן, חלק ממהלך החיים שלך את ההתבוננות, כן, את ההתבוננות ואת הפיקוח. כבר לא די בזה שתגיד אני מחויב באופן עקרוני למצוות ובסדר ואני לומד תורה ואני מתוודע, לא, יש צורך בפיקוח והתבוננות. למה? כן, כי ברור, כיוון שיש לך שכל ואתה מסוגל כן להציל את עצמך, זה ברור שאתה מוכרח להציל את עצמך. כן. וברור גם כן שאתה מוכרח, וזה צריך לבוא לפני כן, שבלי ההתבוננות ברור שאתה מעשה טעויות. זה הנקודה הזאת שהוא אומר, הולך בעולמו בלי התבוננות עם טובה דרכו עם רעה, הנה הוא כסומה לחשפת הנער, שסכנתו ולא עצומה, נראתו ברמה צלנתו. כולם חסרון לשמירה פני העברון הטבעי, הכוונה שאדם לא רואה בעיניים, או פני העברון הרצוני, גם מסתימת עליו כחר וחפת, הכוונה שהוא לא שם לב למה שמוטל עליו, אחד. זאת אומרת, נקודת המוצא היא, שזה ברור שהחיים שלנו יכללו טעויות, אם אנחנו לא נקצה זמן להתבוננות. אנחנו עדיין לא דנו בשאלה כמה זמן צריך לעשות את זה, ומתי צריך לעשות את זה. אבל אם אתה לא תעשה לעצמך איזשהו חשבון נפש, לא תעשה לעצמך איזושהי התבוננות על איך אתה חי, ברור שהחיים שלך יחליטו טעויות. זאת נקודת המוצא. ואחרי שזה ברור שהחיים יחליטו טעויות, אז ברור שאם יש לך את היכולת לגרום לעצמך שאתה לא תטעה, אז גם אתה מחויב לעשות את הדבר. זה ברור, כי האמת היא כל מי שקצת רגיע, חי והשתדל לקיים את הדברים, אז הוא יודע שזה באמת ככה. כן? בוא ניקח חלק מהעניינים. כן? אפילו דברים שהם לא דברים מידותיים. בוא ניקח אפילו הלכות שבת. זה ברור שאדם לא יכול לשמור שבת, אם הוא לא למד הלכות שבת. זה פשוט. אז ברור שחלק מהזהירות בשבת, נגיד, זה ללמוד את ההלכות שקשורות לעניין שבת. וזה דבר שאין בו, וזה ברור שגם אם אתה לא תלמד, אתה לא תדע. זה גם דבר פשוט. זה לא שזה דבר שיודעים אותם מעלים, לכוח האנרציה. אין דבר כזה, זה לא נמצא באוויר. לצורך השם תלמוד. בוא ניקח דברים מידותיים. זה פשוט שאם אדם לא יתבונן ולא כל הזמן יפקח וירצה להשתנות, הוא ידבר השונה, זה גם פשוט שהוא יכעס, זה גם פשוט שהוא יהיה מתכוון בגלל חברו, כן, במובן הזה שהוא יעשה לסיבה כשהחבר שלו נכשל, אבל בהחלט הוא יכול להרגיש מאוד טוב מכישלונות של אחרים, לא בגלל שהוא כזה רוצה להעניש אותו, אבל אתה לא הרגשת טובה, הוא לא נכשל, אני נכשלו. כן. אז כשאתה מתבונן על מהלך החיים הרגיל, אז אתה יכול לראות שיש הרבה דברים שאתה נכשל בהם כל פעם. שואל את עצמך, נו, אז איך אני יוצא מהדבר הזה? כל פעם אני נכשל, אני רוצה, נו, זה ברור לי שלא צריך. לא את זה ולא את זה ולא את זה. אבל אומר הרמח"ל, זה בגלל שאתה לא מתבונן. כלומר, אתה לא עושה איזושהי עצירה ומפקח על איך שאתה חי. כמובן, המחל פה לא מחרה את הצורה שבה עושים. כמו שאמרנו, על כמה זמן צריך לעשות את זה, על כמה דברים אני צריך לעשות את זה, זה כבר יש כל מיני צורות ואפשרויות. אבל זה שאתה חייב לכלול פיקוח על איך שאתה חי, זה מתדגשי. וזו הסיבה שבגללה יכולים לראות שכל, אנחנו נמצאים סמוך לראש שנה, כל יום כיפור, יש לנו הזדהות גמורה עם כל השאר מבדל. כל שנה אנחנו נזדהים עם הכל, עם כל הפירוט. כאילו לא התקדמנו כלום. לא צריכים להתפלל, לא התקדמנו כי לא עשינו משהו כדי שנתקדם. אבל יש התקדמות כללית, כן, שבסך הכל, אם אדם הוא נהיה מוסרי יותר, אז הוא לא הולך ככה להתוועד לדבר לשונה. כי הוא כבר מבין שזה משהו כזה מושחן. אבל הוא ודאי חוטא בזה לפרקים. כן, או נגיד, איך שכיבו דורים. אז הוא לא, הוא מתחצף להורים שלו בצורה... אבל בהחלט יכול להיות הרבה פעמים שהוא פוגע מהרגשות שלהם. ודאי הוא לא מכבד אותם גם כמו שצריך. בכל שנה הוא יכול לחזור עוד פעם להגיד לעצמו את הדבר הזה, והוא לא מתקדם. אבל למה הוא לא מתקדם? כי הוא אף פעם לא עצר ולא התבונן. מוכרחים לכלול כחלק ממהלך החיים שלנו את אותם זמנים של ההתבונן. אם לא נפנים את זה שבאמת החיים הם תמיד תמיד יכללו כל מיני נקרא לזה מאמורות שאנחנו באופן טבעי ניפול בהן, אם לא נתבונן, אם לא נבין את זה, אז יהיה לנו קשה מאוד להיות משוכנעים שאנחנו חייבים לעשות את זה. לכן אני אומר, אפשר להתבונן על החיים ולראות שבעצם אנחנו כל פעם חוזרים על כל מיני דברים. אומנם בכללי אנחנו משתפרים, אבל בסוף דבר בהרבה פרטים אנחנו לא מצליחים להשתנות.
אז זה דבר מאוד שאנחנו יודעים שגם שנה הבאה נגיד לשם הקודם.
רק השם, שנה הבאה אולי תגיד על החטאים של הכלל, לא על החטאים. אבל בעיקרון זה קיים בגלל שאנחנו לא חדשים גדולים. זה לא החטאים שלהם. זה לא מתפתח, אז חלק מהרשימה הזאת יורדת. כן. עכשיו, אומר הרמח"ל, בואו נדלג קצת. ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע ועומתו, להכביד עבודתו בתמידות על יבות בני אדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. כן. אומר הרמח"ל, גם יש פה איזשהו דבר כאן קצת מוזר, שגם אנחנו לא צריכים למצוא את הזמן לזה. כן, אנחנו חיים ככה בצורה... של יום רודף יום, כן, ואין לנו את הזמן בשביל הדברים האלה. כן, גם אחרי שאנחנו, ברור היה לנו, זה גם קורה, אחרי שברור לך שברור שאתה צריך לחיות ככה, ופשוט לך שאתה לא תתקדם. כמו שאמרתי, יש התקדמות כללית, אבל ודאי שיהיו המון המון פרטים שאין בהם התקדמות. אם אתה לא מתבונן, אתה לא מוצא את הזמן. כן, זה קורה לרמח"ל. אחד מתחבולות היצר הרע ועומתו, כן, הסברנו את זה הרבה פעמים, המושג יצר הרע זה לא איזשהו איש קטן כזה שעושה למוצר. יצר רע זה חלק מהמבנה שלנו. כלומר, יש בנו איזשהן נטיות שליליות, שהן חלק מהטבע האנושי. וחלק מהטבע האנושי הוא כזה שאנחנו רגילים, אף על פי שברור לנו שאנחנו צריכים לפנות זמן, וברור שאנחנו צריכים להתבונן, ואם לא זה, אז אנחנו שוכנעים שאנחנו לא מתקדם באופן משמעותי, אנחנו לא מצליחים למצוא את הזמן לדברים האלה. זה מה שאומר פה הרמח"ל. הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע ועומתו, כמו שאמרנו, יצר הרע פירושו, שזה חלק מטבע האדם, כן, שיש בו נטייה כזאת שלילית, להכביד עבודתו בתמידות על גבות מהאדם, עד שלא יישאר להם רווח להתפלל ולהסתכל בזה דרך המלכים. כי יודע הוא שלולא היו מסוימים, כן, יודע הוא הכוונה, כן, אותה נטייה הזאת שמוטבעת בנו, כן, להתעלם, שלולא היו שמים ליבם כמעט כזאת דרכם, ודאי שמיה בהם מתחילים להינחם ומעפם, והייתה חרטה ומדבר בהם, עד שהיו עושים אחת לגמרי. כן. ועלה קצת, כן, יעצת היצר רע ממש על בני אדם, כי איש מלחמה הוא, ומלומד בערמימות. ואי אפשר למלט ממנו אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה. כן, חוכמה רבה והשקפה גדולה, ופשוטו כמשמעו. זה לא בא מאליו. אם אתה לא תשקיע עם הרבה שכל איך להתמודד הרבה שכל יש לו. כשאומר חוכמה רבה, זה לא מיוגזם. שאין כפשוטו. צריך הרבה השפעה שכלית ולחשוב איך אנחנו מתפתחים ואיך אנחנו מתקדמים. אם אנחנו לא נשקיע מבחינה שכלית ואיך אנחנו מתפתחים ואיך אנחנו מתקדמים, אנחנו לא מתקדמים. חוכמה רבה והשקפה גדולה. כן. פירושו של דבר, שאדם צריך הרבה ללמוד מסביב. צריך הרבה ללמוד את עצמו. צריך הרבה ללמוד על המציאות. ללמוד מסביב, אני התכוונתי, צריך הרבה ללמוד על המושגים, מה זה טוב ומה זה דבר לא טוב. כן, להגדיר מה זה טוב ומה זה לא טוב. ואחרי שאתה מבין מה זה טוב ומה זה לא טוב, צריך ללמוד את עצמך. האם באמת אתה נמצא בטוב הזה או לא נמצא בטוב הזה. ואחרי שאתה מבין את עצמך, שאתה לא נמצא בטוב הזה, אתה צריך הרבה חוכמה באיך אני מתקדם, איך אני יוצא מתוך המצב הזה. ודבר הזה צריך הרבה שכל, בהשקעה שכלית. כן, עוד שאתה יודע. נגיד, אדם הוא גאוותן.
זה משהו יותר פשוט, כעס לנו.
ואבל זה קצת יותר מופשט. כן, הוא כעס לנו. טוב, אז עכשיו צריך להתמודד עם הכעס. אז קודם כל הוא צריך להיות מבין מה הבעיה בגלל לכאורה. הרי זה שהוא כועס, זה אומר שלפחות באופן אינסטינקטיבי הוא לא כל כך מבין מה הבעיה בלכעוס. אז הוא צריך לפרט לעצמו בשכל מה הבעיה בכעס. זה אומר, אם אני כועס, אז אני מרגיש ככה לא רגוע. טוב, זה דבר אחד שקיים. כשאני כועס, אז החברה סובלת כתוצאה מזה שאני כועס. זה דבר שני שלילי. כן, ועוד ועוד רשימה של כמה וכמה דברים שליליים. עכשיו, אם אדם לא יחשוב, אם הוא יפרק את זה, אז זה לא מספיק שהוא גיל עצמו, טוב, כתוב שלא צריך לחוס, אז אני לא צריך. הוא יחס. זה לא עזר. הוא חייב להבין בשכל מה הבעיה בכעס. טוב, אחרי שהוא מבין מה הבעיה בכעס, הוא צריך לבדוק את עצמו כמה הוא כועס. כועס הרבה, כועס קצת, אולי יש דברים טובים גם בכעס. כן, נגיד, אתה רואה מישהו שהולך ככה להרביץ בזדון לב לאישהו אחר. היית ככה, תבוא אליו בעדינות, וזה, ומה, אתה לא יערוב את השם. אתה חייב, כן, אתה בא אצל משה. שמיד שהוא ראה את ההוא, אז כן, מיד צריך להתעורר. אז עוד מה, לא, אז יש טוב בכעס. אז טוב עכשיו זה כבר, אתה צריך לחשוב מתי זה טוב, מתי זה לא טוב. אולי גם שם זה לא כעס, זה מין התעוררות שהיא לא כעס. אז אתה צריך להגדיר את עצמך. זה השקפה גדולה. כן, צריך הרבה הרבה הבנה, קודם כל באמת, בהגדרה של מה טוב ומה לא טוב. אחרי שנתבונן על עצמך, איזה מידה זה בעייתי לך. אולי זה לא בעייתי כל כך, אולי זה מאוד מאוד בעייתי. אחר כך אתה צריך להתבונן על איך אתה יוצא מזה. מה זה שאתה תגיד, אתה יכול לא לכעוס. עכשיו, את זה שהבנת שזה שלילי, ואת זה שהבנת שאצלך יש בעיה, זה כבר מקדם אותך. כי הרי אתה יודע, זה שיגיד מדי שזה בעיה, אז אתה כבר קצת יצאת, זה לא נכון. אתה צריך עכשיו למצוא דרכים איך יוצאים מזה. איך תמצא דרכים איך יוצאים מזה? אתה צריך לחשוב. אתה צריך לראות מה הדברים שברור לך לכעוס. אתה אומר, הנה, אני רואה את רובן בבוקר, ולשאר אני מתחיל לכעוס. אז אולי צריך בהתחלה לא להיפגש עם רובן. אולי זה לא טוב. אולי זה להפך, אולי זה כן טוב, אני אפגש איתו ואני אשתדל לא לכעוס. אבל צריך לחשוב, מה מכניס אותי ברובן? אולי אני מקנא בו? או, זה צריך לדבר עם הקנאה. אז בעצם מה שגורם לי לכעוס זה שאני מקנא. אבל בלי קשר, גם אם אני מקנא, זה לא סיבה לכעוס. אבל הקנאה גורם לי גם כן הכעס. עכשיו אני צריך לדבר עם הקנאה. מכעס הגענו לקנאה. מה גורם לי לקנות בו? אז אני חושב שאני לא פחות טוב ממנו. זה גאווה, אז אני צריך לדבר עם גאווה. בקיצור, בלי התבוננות, זו דוגמה של איזו התבוננות שטחית, מה שאמרנו עכשיו, אבל בלי התבוננות, הרבה פעמים אנחנו לא נוכל למקד איפה נמצאת הבעיה. לכן צריך הרבה חוכמה רבה והשקפה גדולה. צריך שהאמת תהיה ברורה לנו, זאת אומרת שהמושגים יהיו ברורים לנו. צריך שגם אצלנו יהיה ברור לנו המציאות של עצמנו, שגם זה לפעמים לוקח הרבה שנים, עד שאדם מכיר את החסרונות ואת היתרונות שיש לו. וצריך גם להשקל וגם צריך להיות חכם כן, אדם יכול להגיד לעצמו, תשמע, אני גפתן. וכתובים לי שאני גפתן, אז אני לומד תורה. לכן, אז אני לא אלמד עכשיו. כי זה שאני לומד, זה גורם לי לסגור אותי יותר. אז זה שטות. למרות שבעצם זה שהוא למד, זה גרם לו לסגור אותו, אבל זה שטות להחזיק לבד בגלל הדבר. טוב, עכשיו צריך להתקדם עם הדבר, אולי הוא לא יצליח עכשיו להתמודד עם הדבר. אז אני נזניח את זה לסף. אבל זה צריך להיות חכם, לדעת. מתי אנחנו צריכים להתמודד עם מה? יש דברים שהם גם כן לא דברים מידתיים. הם דברים שכמו שאמרתי, הם כוללים במצוות, וגם אתה צריך להתמודד. כן, נגיד, אני לא קם בבוקר, בתפילה. או אני קם, אבל ככה, אני לא בא להגיע 10 דקות יותר מאוחר. אז יש חושב את עצמי למה. האם זה מאי אהבת התפילה או מעודף אהבת השינה? נכון, אתה צריך לברר. לפעמים זה מעודף אהבת השינה. לפעמים זה לא כל כך אהבת השינה, פשוט אני הולך לשם מאוחר. כן, בעיה טכנית, אני פשוט צריך לשם יותר מוקדם. לפעמים יש אנשים שחושבים שיש להם בעיות רוחניות עמוקות. אז הוא מתברר שהבעיה שלהם זה פשוט השעון המעורר. או שהבעיה שלהם זה פשוט שהם לא אכלו מספיק, או שהם לא... זה דברים פחידים. לא דווקא דברים ככה רוחניים, מסובכים. עכשיו, אם אתה לא תתבונן, אז אתה תגיד לעצמך, הנה, זה כבר שנה שלמה שאני מאחר לתפילה, ואני לא יודע למה, וזה נראה לי שיש לי בעיה, שאני לא מבינה את זה וכן. לכן מוכרחים את ההתבוננות. ההתבוננות קודם כל מפגישה אותנו עם הבעיות שישנו. נראה שלב הראשון. להתפגש עם הבעיות, להתפגש עם החסרונות. אחרי שאנחנו מפגשים החסרונות, אנחנו גם צריכים להתבונן על שם דרכים איך לצאת מתוך החסרונות האלה. אבל קודם כל המפגש הראשון של הזהירות הוא בעצם להתפגש עם החסרונות שכלולים בחיים שלנו. ויש המון חסרונות. ככל שאדם מפותח יותר, הוא יותר רגיש לבעיות עדינות יותר, אז הוא מוצא בקרבו הרבה חסרונות. זה התחלה גם כן של הפתרון. דרך אגב, צריך לסמוך בזה שאנחנו מוצאים חסרונות. אנחנו לא צריכים לסמוך על עצם החסרון. ואנחנו לא צריכים לסמוך. אבל על זה שמצאתי אותו, אם יהיה מדרגה יותר גבוהה, אז אולי גם נוכל להיות מרוצים מהחיסרון. ואם נצליח להבין שיש לנו פה איזשהו תפקיד, יש לנו איזשהו צורך להתמודד וכן הלאה. אבל אנחנו בשלב הזה אנחנו צריכים לסמוך על עצם החיסרון. אבל זה שמצאתי אותו, על זה אני צריך לסמוך. לא צריך לפחד מלמצוא חסרונות. להפך, אם עכשיו מצאת שיש לך בעיה כזאת, אתה יכול להתמודד איתה. עכשיו זה ההתחלה. כמו שמצאו לו האדם מחלה. אני לא שמח על עצם אחר. זה שהם מצאו, זה התחדמו. כי הרי הייתה קיימת גם אם לא היו מוצאים. אז זה שמצאת, אז לא, עכשיו אתה יכול להתחיל, עכשיו לשתור את הבעיה. זה גם דבר שצריך לחשוב עליו. זה שם. ככה באופן כללי שזה לא בסדר. בינך לבין זה איזשהו מרחק לסופו של דבר. זה ודאי יכול להיות משמעותי, משמעותי לך, כי ודאי אתה מחזיק את הרחמים, אתה מאמין את הרחמים. זה משמעותי לך, אבל זה לא יהיה מספיק משמעותי כדי שזה ישתנה. יהיה לזה משמעות מסוים, אבל את לא יהיה בזה את מלוא המשמעות כדי שבעצם תעבור תהליך של שינוי ממש. אז באמת באותם דברים אנחנו צריכים להסתפק ברמה הזאת של המסוגלות שלנו להבין אותם. כן, אבל גם להגיע לרמה הזאת המקסימלית מבחינתך זה דבר שאתה צריך להתאמן בשבילו. זה לא יהיה מעלה.
טוב.
כן.
יכול להיות שהפער הזה שאדם מרגיש בין מה שהוא עושה, מה שישראל ולא מה שקיים, המרחק הזה הוא בעצם זה מה שגורם לנו, המרחק הזה
כן, זה בכעס, כן, אני לא רוצה כאן ספציפית לנושא כל מיני עניינים. כן, יכול להיות גורם בכעס, כן. וחרמנו זיכרונה לברכה אמרו, כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בשעתו של הקדוש ברוך הוא, ופשוט, וזו עוד נקודה, שגם צריכה להיות מאוד חשובה וגם מאוד פשוטה, שאפילו אם יפקח האדם על עצמו, אין בכוחו להינצל אילולי הקדוש ברוך הוא עוזרו. טוב, זה חידוש גדול. צריכה להיות פשוטה לנו הנקודה הזאת. אומר הרמח"ל, גם אם אתה תעשה את המקסימום שאתה מסוגל מבחינת הכוחות שלך, הכוחות שלך מוגבלים. אתה חייב סייעת לשמיים. וגם עוד דבר שצריך לדעת אותו. יש דברים שהם תלויים בנו, ואנחנו לא מרגישים, טוב, באופן כללי אנחנו יודעים שמי שנותן לנו כוח זה הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו יודעים שבעצם בסופו של דבר כבר הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל הכלים. כן, בזה שהוא ברא אותנו בצורה מסוימת, הוא נתן לנו את הכלים שנצליח לעשות את הדבר הזה. אבל יש דברים בחיים שאדם נתקל בהם, והוא מרגיש בוודאות שהוא מבין שיש לו את הכלים, אבל הכלים שיש לו זה רק להתחיל. כן, אדם נגיד שהרבה פעמים אנשים הם רואים את זה כפרנסה. כן, וצריכים את הקדוש ברוך הוא בשביל הדבר הזה. יש לך את הכלים, כי אתה כבר למדת את המקצוע, זה לא מספיק. אתה אפילו מצאת מקום עבודה, אבל בסך הכל יש מקומות ששורדים ומקומות שלא שורדים. והכל הכל תלוי בכל מיני גורמים, כי אלוהים שלא תלויים בך, זה תחדד את השמיים. אומר הרמח"ל שאנחנו צריכים לדעת שלהיות זהירים, כן, להצליח להינצל, כן, להצליח אחרי שפיקחנו, כן, להצליח להינצל פירושו, להצליח להתמודד, אנחנו צריכים סייעת את השמיים. כן, כי היצר הרע אתה כמוד. למה זה נתון חשוב? הדבר הזה. זה נתון חשוב כי קודם כל חלק מהאפיקים שלנו ברצון להיות זהירים צריכים להיות מופנים לתפילה. כן, זה חלק ממה שאנחנו זקוקים. למה הוא לא כותב את זה? מה? למה הוא לא כותב את זה? זה הכוונה שאחרי זה שהוא חוזר. אולי שהוא צריך לעשות את זה. זה פשוט, מה? הוא בא לחדש שאף על פי שצריך שהקדוש ברוך הוא יעזור, אתה מוכרח גם אתה לעשות משהו. עכשיו עוד דבר, גם והוא הנקודה אני חושב שבגללה בעיקר הוא כתב את זה פה, זה שאדם צריך להבין שלפעמים אנחנו מרגישים חסרי אונים. והאמת זה ככה באמת. אדם שניסה לשנות אותו לעצמו משהו, אחרי איזשהו שלב אתה מתחיל להבין שזה מאוד מאוד קשה. אני לא יודע אם מישהו מכיר ניסה פעם לשנות איזשהו משהו באמת, אבל כשאתה מנסה להתמודד עם משהו רואים, זה ממש קשה. אפילו דברים לא אמרתי להתמודד עם גאווה, שזה משהו עמוק בטבע של האדם, שכמו שאמרנו, זה חלק מהמושג יצר הרע, שיש נטיות של להיות טבעיות חזקות שיש באדם. זה דברים כמו הרגלים. כן, זה אומר הרגלי אכילה לא טובים, רוצה לשנות אותם, מאוד קשה. יש לו הרגלי שינה מסוימים שרוצה לשנות אותם, זה מאוד קשה. למרות שזה אפשרי, כבר לא מדובר על איזשהו משהו בניגוד לטבע שלו, כן, שהוא עכשיו פתאום לישון שם שעתיים בלילה. רק מדובר, הוא רגיל לישון 7 שעות, וזה סתם מיותר. כי הוא רואה שגם אחרי 6 שעות הוא בסדר, הוא ערני ובריא, זאת אומרת, ישמח וטוב לב. אתה יודע מה, יש כל מיני הרגל כזה להנות, להנות את עצמו. הוא מנסה להתמודד עם הרגלה הזאת, אתם תראו, שאפילו דברים כאלה פשוטים, זה הדברים הפשוטים יותר בהתמודדות, כי דובר על דברים גופניים שבעצם גם אתה מבין שכלית שלא צריך אותם, וגם לא מדובר על איזשהם דברים עמוקים במובן שיש לך איזה שהם, נקרא לזה, מידות שמאוד קשה להתמודד איתם, דובר על הרגלים גופניים, מאוד קשה להתמודד. הרבה פעמים אתה מגיע לידי יש, כי אתה אומר לך, נו, אני השתדלתי ורציתי וניסיתי וחשבתי על זה, ומצאתי דרך כזאת וניסיתי אותה, ולפעמים אתה יכול למצוא איזשהו דרך שנראית לך דרך נכונה וטובה מבחינה מעשית, אבל אתה מנסה ללכת בה ואתה לא מצליח, ואתה צריך לחשוב על דרך אחרת. זה מה שאומר לנו פה הרמח"ל, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא חייבים סייעתא דשמיא. זה חלק מטבע המציאות. זה לא זה ספר מוסר, אמרתי לך זה פעם, זה לא זה משהו כזה ככה, אבל לנו הרמח"ל צריכים להתייחס לדברים שלו, הייתי אומר, כמו זה ספר מדעי בטבע החיים של האדם. זה בנוי, העיקרון הזה של ההתמודדות בנוי על הצורך שלנו בסייעתא דשמיא. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לא שהרמח"ל ככה מנסה ככה להרוויח, קדם אותנו ביראת שמיים, את הבעיות שלכם אתם מכירים, אז אל תראה, פחות להרוויח את זה שגם תתפלל לקדוש ברוך הוא. זה לא ככה. זה טבע המציאות. כשהוא אומר כי היצר הרע תקיף מאוד, כל מי שיתחיל, הוא יגיע למסקנה הזאת מאוד מהר. שזה קשה. כמו שאמרתי לפני את הדוגמה היא, נגיד שגם הוא רואה את פלוני, הוא עושה לו הרגשה רע. אוי, מה רע בפלוני, כזה בחור טוב, הוא מרגיז כזה. לא את כולם, רק אותי הוא. אתה נסה להגיד לעצמך, נו, יאללה, בוא נקבל אותו, בוא נסתכל על הצדדים החיוביים שלו. אז יום אחד זה הולך, יום שני זה הולך, אחר כך פתאום אתה רואה, אתה לא מצליח. והפוך, זה יותר התרגשת כבר. כי אתה כל כך ניסית, ובכל אופן אתה לא מצליח. אז עוד פעם, זה הכוונה של היצר הרע תקיף מאוד. אתה תרגיש שההתמודדות היא קשה, ואתה חייב סייעתא דשמיא. זה בנוי על היתרון של סייעתא דשמיא. אי אפשר להתקדם בלי זה. כמו שאמרנו, יש דברים שהכלים ניתנו לנו כבר מעצם הטבע שלנו. יש דברים שאנחנו נרגיש במהלך החיים שלנו שאין לנו את הכלים. אנחנו חייבים את הערבות של הקדוש ברוך הוא.
למה הוא עשה את זה ככה?
למה הוא עשה את זה? זה חלק מהמנגנון של ההתפתחות. זה חלק מההתפתחות. כלומר, זה שכדי להיות זהיר, אתה תבין שאתה צריך גם להתפלל, תבין שאתה צריך להיות, זה חלק ממה שמקדם אותך. זה מנגנון משלם כזה של התקדמות. ובכל המובנים. פשוט הוא שאפילו יפקח אדם על עצמו, תראו איך הוא אומר את זה. הוא פשוט הוא. שאפילו אם יפקח האדם על עצמו, אין בכוחו לנצל, לולא הקדוש ברוך הוא. בהתחלה לא חושבים ככה, אבל זה האמת. כי היצר הרע תקיף מאוד. מאמר הכתוב, צופה רשע לצדיק ומבקש לאמיתו השם יעזרנו בידו. אך אם האדם מפקח על עצמו, כן, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו וניצול מן היצר הרע. אבל אם אינו מפקח הוא על עצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו, כי אם הוא אינו חס מי יחוס עליו. זאת אומרת, יש איזשהו מנגנון של סייעתא דשמיא שהוא בא באופן, כן, זה אוטומטי כזה, עם התחלת הפיקוח שלך על עצמך. כן. תבין שזה עובד בצורה כזאת. הוא כנראה מה שאמרו, אבתי זוכן לך, כל מי שאין בו דעה, אסור לכם עליו. הוא שאמרו, אם אין אני לי, מי לי. עכשיו, אמרתי את זה הרבה פעמים, תאורך רמח"ל מתייחס לדברי חז"ל. קודם כל, גם דברי חז"ל זה חוכמה עמוקה בהבנת הטבע של החיים והנפש של האדם וצורת ההתפתחות וההתקדמות שלו. זה לא איזה פתגמים כאלה. ככה לקלוט אותם על הקירות, אם אין הם מילים, זה הכל, לשיר אותם כמו שהם, זה טוב אולי. מתקדמים את זה קצת. אבל דברי חז"ל, נגיד במסכת אבות, או פסוקים בספר משלי, שהוא מביא אותם למחביר, זה בעצם חלק מהאמת. רק חז"ל לא כתבו את הדברים בצורה מסודרת. בוא נגיד שהרמח"ל כותב את הדברים. כלומר, שחז"ל אומרים ממנה אני לי מילים, אנחנו ככה יכולים להשאיר את זה וזה, תראו, זה כיפשו אותו. אם אין אני לי מילים, אם אני לא אעשה משהו עם עצמי, שום דבר ישתנה. צריך לשים את הנקודה הזאת. וכך, גם אני בחברה טובה ונחמדה, ומסביבי אנשים צדיקים וטובים וכן הלאה, ודאי זה יעזור לי באופן כללי. אבל זה ודאי לא יפתור לי את הבעיות הספציפיות בצורה שלמה. יקדם אותי באופן כללי. כן, אני אתם לומדת את ההמשך, שאני לעצמי מה אני, כן, זה סייעתא דשמיא. שאני לעצמי מה אני, זה לא מספיק. מה שאני מסוגל. כי אני ארגיש שבאיזשהו שלב חסר אונים, אני לא מצליח להתקדם. כן, לכן אני אומר, יש פה עוד איזושהי ידיעה שאנחנו מתקדמים אליה בשלב השני. כשהאדם מתחיל לעבוד, מתחיל להתבונן, ומתחיל לנסות למצוא כל מיני פתרונות, הוא יראה שהיצר הרע תקיף מאוד. פירושו שההתמודדות היא קשה. זה לא קל. טוב, אז אם נסכם את הפרק הזה שהוא ביור מידות הזהירות, אני חושב שיש פה, נקרא לזה, שתי ידיעות שהן צריכות להיות לנו פשוטות בתוך הפרק הזה. ידיעה אחת זה שתמיד החיים שלנו יכללו כל מיני קלקולים, וכך זה יהיה באופן טבעי אם לא נתבונן. להתבונן אין פירושו של דברים שאני לומד תורה ומקיים מצוות וכן הלאה, זה לא מספיק, ודאי שבזה אני, דרך זה אני מתקדם, אבל יש צורך בהתבוננות ממוקדת על עצמי. זה הפיקוח הזה, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שההתמודדות היא מאוד מאוד קשה ואני מוכרח לסייעת דשמיא. כלומר, בתחילת ההתמודדות שלי, כשאני אפנים טוב מה אני צריך לעשות, מה הכוחות שיש לי, אני אראה שאני לא מסוגל לעשות את זה על פי הכוחות שיש לי עכשיו. סייעת דשמיא פירושו שאני מוכרח התערבות של הקדוש ברוך הוא לתת לי כלים נוספים לעזור, לתת לי כלים נוספים לאפשר לי, כלומר לאפשר למציאות להיות יותר פשוטה מבחינתי, שבמציאות אני צריך להתמודד, כן, או לסייע לי להגיע לאיזושהי דרך שהיא יחסית ברת ביצוע מבחינתי. זה אני חושב שאתה הגעת בקזת מהפכת, כן. אבל התורה שווה על ידי זהירות זה הלימוד תורה באופן כללי. תורה שווה על ידי זהירות מחמת שתי סיבות. אחת, כי כשאדם לומד תורה אז הוא מתקדם מבחינת האישיות שלו, בלי קשר לאידיעות, כן, מבחינת שיש התגדלות של הרצון, החיים שלך מתחוממים, השפעה הסגולית של התורה. תורה שווה על ידי זהירות במובן הפשוט, כי אתה לומד על אותם עניינים שאתה צריך לחיות אותם. כן, עדיין לא נגיד דומה, אני לומד הלכות שבת, אז הוא לומד. איך צריך להתאר? ביום השבי. לומד הלכות לשון הרע, אז הוא לומד איך צריך להתאר. יש השפעה נגלית של התורה שבי על ידי זהו. לומד על שהוא צריך להתדבק בצלב של הקדוש ברוך הוא, ולהיות גומר חסדים. כן, אז מתוך זה הוא יודע מה הוטל עליו. ויש לה השפעה סגולית. כן, שתורה היא מקדמת את המדרגה של החיים.
אתה רוצה להזכר לשמוע,
כן, ככל שתהיה השפעה יותר גדולה, זה שגם יותר שפעה תשמעה. ברור. אבל צריך להבין שאנחנו הולכים את השפעה תשמעה. זה שהרמח"ל אומר מה שצריך להבין את השפעה תשמעה הזאת, אני חושב שזה כדוש כשנבין, ולא הכל בכוחנו, כלומר לא נתייש לזה. נבין שזה ככה ונבין שיש גם השפעה תשמעה.
זאת אומרת, השם יכול להתקמה אדם. זה לא יכול להתקמה.
כן, הוא יחליק על פי... לא רק התפילה, עצם ההשתדלות היא גם כסף, לא מקודם, זה מה שאני אוכל להזכיר. עצם זה שאני עכשיו משתדל ורוצה, זה עצמו יגרור סייעתא דשמיא. התפילה היא פנייה יותר ספציפית. טוב, בוא נראה פרק ג', כן, פרק ג' הוא חכי הזהירות. והמח"ל תמיד בספר הזה הוא מגדיר את המהות של המדרגה. זאת אומרת, איזה מחשבות אנחנו צריכים לחשוב כדי שנהיה קרובים למדרגה הזאת, במובן שנבין על מה מדובר. ואחר כך הוא מסביר לנו מה זה כולל במציאות, אחר כך את הדרכים איך להגיע לזה, ואחר כך את הגורמים שגורמים לנו להתרחק, איך להתמודד עם דברים שמפריעים. כן, זה הגיוני הצורה הזאת. אגב, זה ככה גם צריך להיות אצלנו. תמיד אנחנו קודם כל צריכים להגדיר לעצמנו מה אנחנו מחפשים, כן, ומה זה כולל. מה אנחנו חושבים מה זה כולל? בדרך כלל אין שני פרקים. אם תשימו לב, ברוב המידות, מיד אחרי הפרק של בביאור מידת הזה, אז יש את ה... בדרך קנייה, ואחר כך בביאור המפסידי. בזהירות הופכת לשני פרקים. תראו דוגמה בזריזות. בביאור מידת הזריזות, אז היום מידת הזריזות, אז יש לנו חלקי הזריזות, כמו הזהירות. קניית הזריזות מפסידה הזריזות. גם פה יש ארבעה חלקים. נקיות, לפרטי מידת הנקיות, אחר כך ביאור המפסידים, ואז זה בפרק אחד. ביאור הפרישות, הדרך לקניית הפרישות. פרקי הפרישות, הדרך לקניית הפרישות. יש פרקים שהוא כלל את החלקים עם ביאור המידה, ואת המפסידים עם הדרך של הקנייה. אבל בעיקרון, זה תמיד כולל את הדבר הזה, להבין את המהות של העניין, מה זה, מה זה כולל בפועל, איך מגיעים לזה, ואיך מתמודדים עם הדברים שגורמים לנו לא להיות מסוגלים להגיע. זה מאוד הגיוני, כי זה אדם שרוצה לשנות משהו, זה ככה. כן, כמו דוגמה נגיד, תקחו כושר גופני. אתה רוצה להגיע לכושר גופני. קודם כל, אתה מגדיר לעצמך, מה זה? לא איך עושים את זה, מה זה? מה זה כושר גופני? כושר גופני זה מצב מסוים של הגוף, של המערכות, מתפקדות, כמו שצריך, משנה. יכול להיות, זה ההגדרה. והוא מידה את הכושר גופני. אחר כך אתה שואל את עצמך, איך אני מגיע לזה? אני אתאמן, ערוץ, ככה. איזה דברים גורמים לי, כן, מפסידים של זה. מפסידים של זה, זה אכילה יתרה, שינה יתרה, עצלות. ומסדר לנו את המחשבות דרך קרטוניון. למה זה חשוב? זה לא רק כדי שהספר יהיה נחמד ומסודר. כי אם צורת החשיבה שלנו תהיה מסודרת, והדברים יהיו מוגדרים לנו כמו שצריך, אז נוכל גם באמת להתקדם. אם הדברים סתם יהיו ככה באוויר, בכללי, אנחנו נדע את הדברים. אבל הדברים לא יהיו מסודרים ומוגדרים בצורה בהירה, אז זה לא צריך להתמודד איתם. צריך לדעת, סייעת שרים זה לא ספר כזה שמתפללים אותו. זה ספר, צריך גם להתפלל אותו רגד פעם. אבל עיקר עניינו זה ההתבונן של זאת שבא כתוצאה מהלימוד שלו. כן, זה ספר מאוד מעשי. כן, הגישה שלו היא גישה מאוד מעשית. היא לא איזושהי גישה תיאורטית, כאילו סופר. שאנחנו לא נהיה מושפעים ממנו. בסדר, אבל זה הייתי גם בו. על ההתמדדות. עדיין בזהירות, ודאי אנחנו קוראים לזה להתגבר. זאת אומרת, יש לנו התמודדויות. אנחנו רק מצליחים לשלוט על הרצה. הוא לא מתכוון להינצל במובן שנגיד, כמו שאמרתי, אתה נפגש עם מישהו גורם לך לכעוס, אז אתה לא נפגש איתו. זה לא הכוונה שלו. אם זה מה שאני מבין מדבריך, זה להינצל, לא. זה להתגבר. להינצל הכוונה שהוא לא יצליח, זאת אומרת שהשלילה לא תצליח להיות דומיננטית בחיים שלה. כן, בוא נראה פרק ג'. הנה הרוצה לפקח על עצמו שתיים מהן ההשקפות בפרחות לו. אחת שהתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שיבוס ממנו. השנייה על המעשים אשר רוצה לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. כן, הזכרנו את זה כבר. קודם כל אתה צריך שיהיה מוגדר לך מה זה טוב ומה זה רע. מה נקרא דבר טוב, מה נקרא דבר רע. להתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו הדבר האמיתי שלנו, זה לימוד תיאורטי קודם כל. כן, צריך לשבת, לחשוב מה זה טוב ומה זה רע. כן, עכשיו בשביל זה גם אתה צריך להגדיר את זה. כלומר, אני מסתכל אומר שזה לא טוב זה לא טוב להיות קמצן. אתה צריך לשאול את עצמך, למה זה לא טוב להיות קמצן? רק שקמצן הוא מרוויח. אז למה זה לא טוב להיות קמצן? זאת אומרת, כי מי שקמצן, אז השני לא מקבל. והאחרים לא מקבלים ממנו. ומה רע בזה שאחרים לא מקבלים ממנו? אז להם רע, אבל לא טוב. נכון? אז לא כל כך ברור, שצריך להסביר לעצמך למה זה לא טוב להתקמצן על ממונך. כן, זה לא כל כך פשוט, יש דברים שהם מסובכים בלהסביר. לא כל כך ברור למה זה טוב ולמה זה רע. אז מהו הטוב האמיתי שיבחר בו הדבר האמיתי של עצמנו? כן, זה הגדרה תיאורטית של המושגים של הטובה, וגם זה צריך להתבונן. כן? הדבר השני, על המעשים אשר הוא עושה לראות אם בכלל הטוב או בכלל הרע. כלומר, אתה צריך להתבונן על עצמך. אחרי שהגדרת, נגיד, שלהיות קמצן זה דבר לא טוב, אז אתה צריך לשאול את עצמך, האם אני קמצן? אז תאמרו, זה קל, זה לא קל, גם על זה צריך להתבונן. הרבה פעמים, וזה רואים את זה במשך הזמן, שאדם לא מכיר את עצמו. יש אנשים שאומרים, אני, זה היה טוב לבריאות, אין לי שום בעיה, אני נותן הכל. אבל אולי אם ישימו לב למה הם נותנים, אז הם יראו כי הם נותנים, כי מערכים אותם. ובאמת, כשזה עומד באיזשהו מבחן, שלא תקבל איזושהי הערכה על הטוב שאתה מעניק למישהו אחר, אתה לא תיתן לו. או נגיד, אני אוהב את הבריאות, למה? כי אני סופר חברתי. אני לא כזה, זה חצי כל היום בשקט, וזה, אני לא איש חברה, וזה, אני מאוד אוהב את הבריאות. יכול להתברר לך שאתה מאוד אוהב את הבטחה. פשוט החברה של הבריאות מאוד מענות. יש לך נפש כזאת, טבע כזה, שיש לך צרכנות חברתית גדולה. ואז אתה נהנה בחברת הבריאות. אבל בעצם זה לא בגלל שאתה באמת אוהב אותם ורוצה בטובתם. אתה מאוד נהנה. הם מעשירים אותך בידיעות, מעשירים אותך בבדיחות, מפיגים לך את השעמום. אז אתה מאוד נהנה בחברתם. אז הנה דוגמה חוסר התבוננות, שיכול לגרום לאדם לא להגדיר את עצמו. וזה בדברים שליליים, יכול להיות גם להפך. אם אדם רואה את עצמו באור שלילי, ובאמת יש בו חיובי, באותה נקודה שהוא חושב שהוא שליל. כן, אומר לעצמו, אני לא בן אדם רציני. מה זה רציני? זה דרך, תבינים, רק לא מגדירים את זה. אז הוא הגדיר את המילה רציני, כזה, זה אחד כזה. קודר כל היום. מהלך קודר כל היום. אז הוא לא רציני, למה? ונחמד, הוא טוב, לא רציני. אבל אם תחשוב טוב מה זה המצב רציני. אז רציני, תרושו שאדם יש לו מטלה, אז הוא לוקח את מלוא אחריות על המטלה. הוא מוציא אותה לפועל בצורה טובה ביותר. זה נקרא רציני. זה בעצם המהות של מה שאנחנו מתכוונים. אז אתה מאוד רציני. רק לא הגדרת נכון את המושג רציני. אני לא הסתכל על שכם נכון. אין אדם יכול לשפוט את עצמו לקו. קו חובה, אף על פי שיש פה זכות. לכן זה הדבר השני על המעשים אשר הוא עושה לראות אם נכלל אותו נכללה. אומר הרמח"ל בזה, כן, התבוננות הזאת צריכה להיות בשעת מעשה ושלא שעת מעשה. בשעת מעשה, שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותו במזמן זאת הגיעה. תראו, זה הגדרה קיצונית. שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותו במזמן זאת הגיעה. זאת אומרת, נגיד שאתה הולך לעשות איזשהו פעולה, אז אתה שוקל, האם זה טוב או לא טוב. תחשוב כמה שאתה עושה. אז מה זה, מה זה, אני איזה רובוט כזה. אז האמת היא, שבאמת בהתחלה יש איזה משהו מלאכותי כזה, כי אנחנו לא רגילים לשים לב. אז בהתחלה זה נראה לך שאתה בעצם עוצר את הזרימה. באמת, זה יהיה דבר כזה. כשאתה תתחיל להתבונן, זה תראה שזה נעצר, כי הרי צריך גם בשעת מעשה, אומר לך לך להתבונן. בשעת מעשה זה בעצם אומר שאני תמיד צריך לשים לב. אבל אני כזה אדם ככה זורם וזה, עכשיו, זה לחינם, אני קודם כל צריך לדעת שייתכן שבהתחלה באמת זה יגרום לך איזושהי בלימה ועצירה מסוימת. אבל ככל שזה מתרגיל יותר לעשות את זה, אז התשומת לב שלו למה שהוא עושה, היא גדלה, ואדם עושה את זה באופן אינסטינקטיבי. ככל שנתרגל יותר להתבונן, אנחנו נעשה את זה בצורה הרבה יותר טבעית. כן, אם עד עכשיו באופן טבעי אנחנו פשוט לא שמנו לב, עכשיו באופן טבעי אנחנו כן נעשים לב. כן, בוא נתן דוגמה. נגיד, אתה הולך עכשיו למקום מסוים. ועד עכשיו לעשות, כאילו, לא חשבת כל כך למה אתה הולך לתוך. כן, אתה הולך נגיד לסבתא שלך. התרגלת ללכת, אתה שבת בבית, אתה הולך לסבתא. למה אתה הולך לסבתא? תתחיל להתבונן, תתחיל לחשוב. מה אני הולך לעשות שם? דבר טוב או דבר לא טוב? אני הולך לכבד אותה, אני הולך להטיב לה, אני הולך ככה, אבל לא טוב מה שם. אני הולך סתם אבל לא טוב מה, זה לא דבר טוב. אני הולך זה לא בשביל זה, סתם ככה, זה קלאב המקרים, כל מיני דברים טובים. הוא גם סתם זה גם טוב. אבל אולי, אם זאת המטרה שתמיד בגללה, אני הולך. המטרה ככה, אני לא שם לב, אני אומר שאני אלך אליה, אבל בעצם אני הולך בשבילה. בשביל המזנון שיש. אז הייתי פה נראה, סיכון אותך עכשיו. קיצור, יש הרבה פעולות שאנחנו עושים אותן באופן של אנרציה והרגל, שאם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שיש בהם כל מיני דברים שאנחנו צריכים לעשות, וגם משעת מעשה. אז רואים שכלול בזהירות המדרגה הזאת, שלא יעשה שום מעשה מי שישקול אותו בגלל זה בעצם. זה כלול במדרגה של הזהירות. זה לא מדרגה שמימית שאנחנו עושים. כלול בזהירות. ושלא משעת מעשה, דרך אגב, יכול להיות שאדם יגדיר לעצמו שעכשיו הוא עושה דבר שלילי, אבל כרגע הוא לא הולך להתמודד עם הדבר הזה, אבל לפחות הוא מודע למה שהוא עושה. כן, כמו שהבאתי את הדוגמה ההיא, כאילו אומר לעצמו, מה אתה עושה עכשיו? אני הולך למיטה, למה אתה הולך למיטה? סתם, ככה בלי הכיף. אבל מה, אתה יכול לעשות דברים יותר טובים מאשר אחרי לישון? בסדר, אני יכול, אבל כרגע זה קשה לי לתמודד. אני לא אומר שלא באתי להכיר את כל זה. אני רק אומר שלפעמים יש לאדם 20 בעיות. אז לא צריך לחשוב על זה שעכשיו אנחנו על פי מה שכותב פה רמח"ל, אנחנו מוכרחים להקצות עכשיו את המשאבים לפתור את כל הבעיות. לא, לפעמים אדם יכול להביא לעצמו. לא להתמודד עם בעיה אחת. והרבה פעמים הקצאת משאבים להמון המון בעיות גורמת לשבירה, שבירה מיידית. כי צריך לדעת שטיפול בבעיות הוא מצליח הרבה כוחות נפש. הרבה פעמים אומרים שמי שגם מכור לסיגריות וגם אוכל הרבה ורוצה להתמודד עם הדברים האלו, אז הוא לא יכול לקחת את שני הדברים בבת אחת. תמיד אומרים אותי, אתה צריך להחליט מה יותר בעייתי מבחינתך? ההתמכרות לסיגריה, אתה רוצה שאתה ההתמכרות לאכילה יותר רע. עכשיו החלטת על אחד מהם, אז עכשיו תתמודד איתו. נכון, יש לך עכשיו עוד בעיה. הרמח"ל פה לא בא להגיד שעכשיו אני צריך להימנע מלעשות רע, אבל לפחות לשים לב. דרך תשומת לב הרבה פעמים אנחנו גם נימנע מלעשות רע. אבל יש דברים בהחלט שאנחנו נגיד, בסדר. אנחנו יודעים שיש פה איזושהי בעיה, אבל כרגע אנחנו לא הולכים להתמודד איתה. אנחנו נתמודד עם דברים אחרים. בהחלט יכול להיות דברים כאלו, ורוב, תמיד יהיה ככה. זה לא נדיר שזה ככה. כן, אז זה בשעת מעשה. ושלא בשעת מעשה, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו וישקול אותם, כמו כן במוזיא המשקל הזה, לראות מה יש במערה, למה נדחה אותו, מה מנתון העתיד בו להתחזק. ואם נמצא בהם מנהרה, אז יתבונן ויחקור בשכלו איזה תחבולה יעשה לסור מנהרה, הוא להתארגן. כן, אחרי שנגיד, גילית, זה שלא בשעת מעשה, פירושו שאתה צריך עכשיו להתחיל לחשוב על איך אתה חי, עכשיו אתה לא צריך לחשוב על כל החיים, אתה יכול לקחת חלק מהחיים. כן, נגיד, אתה אומר כך, אני רוצה להתבונן על מה קורה לי כשאני נמצא בבית. של ההורים. מה קורה לי? נדרש את זה, מה קורה לי? שאם אתה לא תשים לב, פתאום אתה תתחיל לשים לב, אתה תראה שיש בעיה ושאתה סתם בזבז המון זמן. יש בעיה אחרת, יש לנו חבר שפחת ההורים. יש בעיה אחרת, שנגיד אותה פתאום ככה שקוע אותה במיטה הזאת. יש בעיה אחרת, שאתה נגיד צריך, אם אתה כבר בלב אחר, אם אתה בסביבה, אתה יכול ללכת לבקר חברים, אתה לא אכפת לך. כן, אז כל מיני דברים. אם אתה לא תתבונן, לא תשים לב. אולי תגדיר עצמך הבעיה שתיים, שתקל בהם, אם יהיו קיצוניות. צריך להתבונן, והשלב השלישי, זה להתבונן ויחקור בשכלו איזה תחבולה יעשה לעשות. אם תשים לב, כל פעם הרוחה חוזר על זה, צריך להתבונן ולחקור בשכל. הוא מתכוון כפשוט, כמו שאמרנו מקודם. אז יש בקיצור שלושה שלבים. אחת, הגדרה זה טוב והרע, כן, מהמושגים, מה נקרא תורת? שתיים, להתבונן על עצמי, שעת מעשה שלוש, שעת מעשה, איך אני חי? שלוש, להתבונן, לחשוב על דרכים איך אני יוצא מתוך הבעיה. והם מצויים. אומר לך, דבר זה הדין וחכמים 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 וחכמים, לא שם פעם אנחנו יודעים וחכמים. עכשיו אתם תראו שכשהרמח"ל נגיד לביא זה, אולי נראה את זה קצת עכשיו, דבר זה הדין וחכמים וחכמים וחכמים, בעולם נוח לו אדם שלא נברא יותר משנברא, ועכשיו נברא את פשש במעשיו ומשש במעשיו. זה לא סתם איזה וורט. זה אומר לך, הכוונה בדיוק לשיטה הזאת צריכים לחיות מתוך שיטת העבודה הזאת. אדם צריך לשבת לחשוב על מה שהוא עושה, על איך שהוא חי. ואז הוא מדקדק במילים פשפוש ונשמוש. כן, שזה בעצם, כן, זה לא סתם איזה וורט של חז"ל, ככה באו לעורר אותם. הם באו לעורר את שיטת העבודה, שאנחנו מוכרחים להתבונן על המעשים שלנו. זאת אומרת, כלל הדבר, וזה מסיים, יהיה אדם מעיין על מעשיו כולם, ומפקח על כל דרך, שלא להניח לעצמי הרגל רע ומידה רע, כל שכן עבירה ופשע. ואיני רואה צריך לאדם שמדקדק ושקל דרכיו דבר יום ביומו, כסוחרים הגדולים אשר יפלסו תמיד כל הסגרים למעלה לא יתקייטן. פה הרמח"ל אומר, תבינו, כמה צריך להתבונן, כי לעשות את החשבון הזה, הרי שעת מעשה טוב, תוך כדי העשייה אני אשם לב למה שאני עושה, אבל שלא בשעת מעשה, דבר יום ביומו, כל יום, ונכבה איתי לשעות לזה, שלא יהיה משקלו ערי, אלא בגבירות גדול כרב התולדה. בקיצור אומר הרמח"ל, פה הוא לא מבין דברי חז"ל. הנני רואה צריך לאדם, תחילת אלו כבר הרמח"ל הוא כבר חז"ל. אבל הוא לא מצא את ההגדרה הזאת, המסוימת הזאת, שצריך להיות דווקא פעם ביום, ולקבוע לזה איתי שעות. הוא רק אומר, חמנו, זה יכול להמחר לקרוא צורך חשבון הזה, אבל שם הוא לא מצא את החשבון היומי. הרמח"ל מציע לנו שזה יהיה, הוא לא רק מציע, הוא אומר, צורך, הצורך הוא יהיה, שיהיה לך זמן קבוע במשך היממה. להתבונן. זה לא עכשיו, זה רק... טוב, בקיצור, אז מה שהוא אומר, שצריך בשביל זה לקבוע עיתים ושעות לזה. עיתים, אני מבין שמתכוון להגיד יום, לילה, שעות, הכוונה פרק זמן. ותגיד, תגיד לעצמך, אני בלילה משקיע בזה שעה, תשע, רבע, חמש דקות, דקה, לא משנה, תשב לבד כמה אתה צריך. אבל הוא אומר, הרמח"ל צריך לקבוע לזה זמן ביום. אבל כשהוא אומר, צריך לקבוע לזה זמן, זה כפשוט, אתה לא צריך עכשיו לברוח. צריך לקבוע חלק מהיום, מה שצריך לעשות בחשבון. עכשיו אתם תראו, מה שקורה, טוב, אני מדבר על זה פעם הבאה. אבל באופן כללי, בטח את הפעם בת נעשו את זה, אחרי תקבעו, אז ביום הראשון תכתבו 20 דברים, ביום השני יהיה לכם עוד 20 דברים, פעם 20 דברים, ביום שלישי יהיה פעם 20 דברים, איתו תרגישו שאתם לא מתקדמים. האמת זה כזה ככה הרבה פעמים בהתחלה. זה חלק מהקושי. יחסית, נגיד, לאתר את הבעיות זה יחסית קל. למרות שגם זה לא פשוט, אבל זה יחסית קל. החלק היותר קשה זה איך יוצאים. ואז אתה אומר לעצמך, זה פשוט, זה מה להבין, איך זה יוצאים. ופשוט שהדברים האלו זה ממש, יש עצות כלליות, אבל זה בסופו של דבר צריכה להיות החלטה אישית של כל אדם. יש דברים שלרובן זה מאוד מתאים כדי להתמודד עם הבעיה הזאת, ולשימון זה ממש לא יהיה. ויהרוס את זה. למה? כי הנפש של שמעון היא נפש אחרת, ואז אם הוא יתמודד עם זה ככה, אז הוא ישפור